ושלום לכולם. אנחנו היום בפרשות מטות מסעי. צריך להבין שמטות מסעי מסיימות לא רק את ספר במדבר, אלא בעצם זה סיום התורה. כי ספר דברים זה משנה תורה, חזרה לתורה. לכן המילים האחרונות של פרשת מסעי רגע. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. לכן זאת שבת חזק, חזק חזק ונתחזק. סיום של הפרשה, סיום של ספר במדבר, בעצם סיום התורה. אלה המצוות והמשפטים. זה בעצם הסיום של התורה, ומכיוון שכך יש פה מימד הרבה יותר גבוה על העניין של מטות מסעי, זה בעצם הסיום של המסר האלוקי לעם ישראל ולעולם, והמסר הזה, וזה תמיד יוצא בימי בין המצרים, כי אחרי כן מספר, משבת חזון, שזה פרשת דברים, אנחנו כבר בספירה לאחור לקראת ראש השנה. אנחנו בעצם עושים את החשבון של כל השנה, ואת החשבון של בעצם מה עשינו כל השנה האחרונה. למשל, וכדי להבין את זה, למשל אנחנו רואים פרשת מטות, יש 100, ואם אני זוכר נכון, 112 פסוקים. ו-112 זה מספר מאוד חשוב למי שיודע קצת קבלה, זה בעצם יבוק. מה זה יבוק? יבוק זה שם אלוקים, דין, 86, ועוד ועוד 26, שם י' ק' ו' ק', אלוקים ושם הוויה ביחד, יוצא 112 יבוק, שזה השם שמשתמשים בו כדי למתק את הדינים. ולכן בזמן, למשל בזמן לידה, שזה דינים, אומרים כמה שיותר פעמים את מזמור כף בתהילים, מזמור יענך השם ביום צרה. ראשי תיבות, יענך יוד השם יוד, אז 20, שני יהודים, ביום ב' זה 22, צרה זה צדיק, צדיק ועוד 22, יבוק, 112. וזה אחר כך מופיע, הצירוף הזה בראשי תיבות, הרבה מאוד פעמים באותו מזמור, שאנחנו צריכים להפוך את הכאב, את המשברים, את המיצרים, לשמחה ולידה. יש פה מסר עצום. עכשיו בואו נראה את המילים של האוהב ישראל, הרבי מאופט. למה קראו לו אוהב ישראל? כי כל אחד ואחד מישראל, כל דבר ודבר שהיה קורה, הוא היה מחפש להפוך את הדין לרחמים. כלומר, בכל בן אדם ואדם, לא משנה מה היה בו, למצוא משהו שאפשר לאהוב בו. וברגע שיש משהו שאפשר לאהוב בו, באותו רגע אתה כבר המתקת את הדין לרחמים. והמילים הנפלאות של האוהב ישראל, הרבי מאופט, והנה בתחילת הערת אדם הישראלי, כך הוא אומר בלימוד שלו על פרשת מסעי, הנה בתחילת הערת אדם הישראלי אל השם אב הרחמים, אז הבורא ברוך הוא וברוך שמו ברוב טובו וחסדו הגדול, מגלה אל האדם יד הרמה, אור קרן הוד, המאיר ובא אל האדם כל אחד לפי בחינתו ונשמתו, כדי שאדם יתעורר, להתעורר, לאהוב את בורא עולם, להידבק בבורא עולם, להבין את המטרה שלו במציאות. אוקיי? צריך שתהיה הערה אל הלב של האדם, כדי שאדם יתעורר לחשוק בבורא עולם. ואז האור הזה שנקרא יד הרמה, בא אל האדם כל אחד לפי בחינתו ונשמתו, כי כל אחד מאיתנו שונה. אנחנו, לכן, למה עץ החיים נקרא עץ החיים? כי כמו שהעץ מכיל אין סוף של עלים וגבעולים וענפים וגזע ושורשים והסתעפויות ופרחים ופאות וכן הלאה, וזרעים, כל ההסתעפויות, ככה המין האנושי, כל אדם ואדם הוא ייחודי והוא שונה. שזה מושווה גם לגוף האדם שהוא מקביל לעץ החיים, שם זה עוד יותר, כלומר ההתמחות וההתמיינות, שיש תאים של הלב ויש תאים בתוך הלב, יש תאים של שריר ויש תאים של עורקים ויש תאים של שסתומים ויש תאים של דפנות ויש תאים של וכולי וכולי וכולי, לא חסר, וזה רק בלב, שלא לדבר על איברים אחרים וכל ההתמחויות של כל תא ותא, כל רקמה ורקמה ועם כל החלקים, וגם בתוך התא יש כל מיני עברונים של התא וחלקיקים של התא. הכל זה כך, וככה בא האדם. כל אדם יש לו תפקיד ייחודי שאין כמוהו, שבעצם אם האדם לא יעשה את עבודתו, מי יעשה את עבודתו? ולמה זה שייך? נראה. כי כל אדם חייב לקבל את ההערה לפי בחינתו ונשמתו. ובחינת היד הרמה, איך זה קשור פה לפרשה, תכף נראה, הוא מרכז האמצעי לכל העולמות, הוא מקור שורשי לכל הכוחות הנפלאים, ובהתגלות בחינת מקור השורשי הזה, מתעלים אז כל הכוחות שנפלו וירדו למיצרים. אז אנחנו עכשיו מבינים, יש פה עניין ביד הרמה של להרים את כל הכוחות שנפלו אל בין המיצרים. ומדבקים את עצמם בשורשם קודש. כלומר, על ידי התעלות והתחזקות והתלהבות והתחברות והערה עצומה של הנשמה של האדם, הוא יכול למשות את כל הניצוצות העבודים שנפלו אל בין המיצרים. ואז הם מדבקים את עצמם בשורשם קודש למקום אשר משם באו. ואז נגאלו מן המיצר. זה מה שנקרא העלאת ניצוצות. וזה לא סתם, אלא בעצם על מה הוא מדבר, זה התפקיד של כל אדם. יש פה מה שנקרא תיקון עולם, והעלאת הניצוצות זה בעצם המהות החשובה ביותר של העבודה של האדם בעולמו. יש שמות כיסוי. אז אחד רופא ואחד שרברב, ואחד נפח ואחד איש של IT, ואחד של לוחמת סייבר, כך ו... זה לא משנה, כל עבודה ועבודה שכל אחד מאיתנו מגיע, זה חלק מהמסע של התיקון העולמי של כל הנשמות. ומה המסע של התיקון? כל אחד ואחד מבחינת שורשו, חייב להתעורר, להתחבר לבורא עולם, ועל ידי זה שהוא מתעורר כל יום ויום, להתחבר לבורא עולם, הוא מעלה ניצוצות שקשורים לנשמתו, שנפלו אל המיצרים, בחטא של אדם הראשון, בחטא של דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה, ובכל אחד בחטאים הפרטיים שלו והקולקטיביים של ניצוצות שורש נשמתו. ועל ידי זה שכל אחד ואחד מאיתנו, דיברנו על זה הרבה, עושה את העבודה, אנחנו בעצם הופכים להיות קבלני משנה, לתקן את התיקון הגדול של כל המין האנושי. וההמשך, אמנם בחינת הגאולה הזו, או העלאה של ניצוץ מסוים, הוא רק על מעט זמן, כי אחר כך נלקח מאיתו זו הבחינה אשר העירה, והבעירה בקרבו תשוקת עבדות הבורא ברוך הוא ואור שמו. ואז ניתן לו הבחירה חופשית, שיעבוד בעצמו להתעצם בכל עוז, ולהטות את לבבו על דרך הטוב המאושר, המלהכניע את הרע, להכליל היד שמאל, בהימין. כלומר, כל אירוע ואירוע בחיים שלנו זה מסע. זה מסע של תיקון מסוים בלבד. והדרך לתקן את זה, זה במקום להתלונן ולהיות מסכן וקורבן ולכעוס ולרגוז ולהתקשות וכן הלאה, לעורר, הדרך היחידה זה לעורר את היד הרמה. מה זה אומר? לעורר את הקדושה ואת האמונה ואת התקווה ואת ההתלהבות וכן, ולהבין שיש פה משימה. ושאנחנו מתמודדים עם הקושי והמיצר בצורה כזאת, אז אנחנו יכולים לזכות להעלאת ניצוצות של אותה מדרגה, של אותו תיקון שבו אנחנו נמצאים, וכשזה מצליח לנו, אנחנו מרגישים התעלות וגאולה והצלחה עצומה, ואנחנו אומרים, הנה, זהו, הגענו, הגיע הסוף לכל צרותינו. אבל זה רק מסע פרטי אחד. וכדי לתת לנו את הבחירה החופשית, אנחנו עולים למסע חדש. ומה יש במסע החדש? קודם כל אנחנו רואים במסע החדש את מה שלא מתוקן, את מה שצריך לתקן, את האתגר, את הכאב, את החוסר, את הפגם, וזה מפיל. ופה האדם במקום להתלונן, אבל היה טוב, היה בסדר, הצלחתי כבר. כן, אבל עכשיו זה ירידה לצורך עלייה. אני צריך להתחזק ולהגביר את הימין על השמאל, את החסד על הגבורה, את החיוביות, את הנתינה, את האהבה, את ההארה, על פני האנוכיות והחוסר והמצוקה. ושאנחנו מצליחים לעשות את זה, ומגיעים שוב להתלהבות ושמחה אדירה, אז אנחנו מצליחים להעלות את הניצוצות האבודים מאותו מיצר שלתוכו נפלנו. ושוב יש לנו שמחה, ושוב יש לנו התעלות, ושוב יש לנו תחושת הצלחה אדירה, ואז מגיע המסע הבא. והמסע הבא, אם לא ניתקל במה קשה ומה מטריד, ומה מאתגר ומה חסר, לא תהיה פה בחירה חופשית. וחוזר חלילה. ולכן, זה אמרנו, נלקח מאיתו זו הבחינה אשר העירה, והבעירה בקרבו תשוקת עבדות הבורא ברוך הוא ושמו. זה היה התיקון של המדרגה הקודמת. עכשיו אני מקבל מדרגה חדשה של תיקון. שיעבוד בעצמו, להתעצם בכל עוז, להטות את לבבו, וכן הלאה. ולכן האדם צריך כל ימי חייו להתעצם בהתלהבות גדול, וללך ממסע למסע, ממדרגה למדרגה. זה בעצם עבודה בקבלנות. כל פרויקט זה עבודה בפני עצמה. כן, מאוד הסלח לי בעבודה הקודמת, נכון? ולכן קיבלת עוד עבודה. יש אנשים שמרגישים תקועים. הכל אותו דבר. אני תקוע באותו מקום, באותה עבודה. וזה יכול להיות שבן אדם תקוע, והוא בינתיים עבר 10 מדינות שונות, וקיבל עוד כל מיני העלאות בדרגה, והוא מרגיש תקוע. למה? זה אותה הגברת בשינוי האדרת, מכיוון שהוא לא באמת העלה את הניצוצות שקשורים לאותו מקום, לאותה מדרגה, ולכן אתה מרגיש תקוע. אז אם תשב ותתלונן, ותבכה על מה גוררך מר מר, זה לא יפתור את הבעיה. מה שיפתור את הבעיה זה שתסתכל על זה כאתגר, כמתנה, ותחפש את ההתלהבות, ואת הדבקות, ואת ההארה, ואת השמחת חיים, ואז תצליח להעלות את הניצוצות, ורק אז תוכל להרגיש מה? שהנה, אתה לא תקוע, יש פה שינוי, יש בעיות חדשות, אתגרים חדשים, אתה אולי תנוע למקום אחר, לעבודה אחרת, אולי כן, אולי לא. לא חייבים שינוי בא מבחוץ, כי שינוי מקום, שינוי מעשה, זה לא בהכרח שינוי חיצוני. אבל זה חייב להיות שינוי פנימי. עד אשר ישלים הממבט מסעות, בחינת ג' ידות, ג' ידיים. ואז כשבא לבחינה זו שהקדוש ברוך הוא בעוזרו ומזכהו, אז הוא מעלה את כל הכוחות שנפלו למקורן ושורשן. ואז הוא בא לבחינה הראשונה לאור קרן אשר הבהיק, והעיר לו מתחילה, מת השם הייתה זאת, אשר גילה לו ביד הרמה וכנל. וזהו שמו חז"ל, אין חסידות כתחילתו. וכמו כן, היה בגאולה הכללית ביציאת מצרים, שוב משוקעים בתוך הקליפות והחיצונים בממתת שערי תומה. הוא רוצה לומר, והוא צריך הבורא ברוך הוא כביכול להתגלות עליהם ביד הרמה. ועל ידי זה נתעלו כל הניצוצות הקדושים למקורם, לשורשה הרמה, בקודש, למקום שיצרו משם. להיות כי ראו את מקום מרקור מחצבתם בשורש אשר יצרו משם. וכל דבר נמשך לשורשו, ובקיצור, הוא מתאר את כל העניין, שבעצם תחילת התיקון, אז זה מתחיל מאברהם, יצחק, יעקב, אבל זה מגיע לשיא העוצמה בעשר המכות, ויציאת מצרים, וקריעת ים סוף, וכל זה היה אך ורק בזכות האור הגדול שהתגלה כדי לתת לכל המין האנושי בעצם התמרור, תמרור דרכים, קדימה, לנצח. אז בואו עכשיו נראה איך זה משתלב עם שתי הפרשות האלה, ונתחיל עם פרשת מטות. קודם, מטות זה מלשון להטות. מלשון שהוא דיבר על עניין של ההטיה, הטיית הגורל. מתי אדם מטה את גורלו? כאשר, מה שדיברנו בפרשת פנחס שבוע שעבר, כוח התגברות. כאשר האדם מגביר, הוא קרא לזה, הוא הגביר את הימין על השמאל. את החסד על הדין. וחייב להיות דין, כל המהות זה העניין של ההתמודדות עם הדין. ולכן אנחנו רואים שהפרשה, פרשת מטות, עוסקת בזוהר, בעניין של דינים, של האדום שהלבן מתגבר עליו, שהחסד של הזכר שמתגבר על הגבורה של הנקבה, החסד של ישראל שמתגבר על הדינים של אומות עובדי כוכבים ומזלות. כל העניין הזה של להגביר את הימין על השמאל, לא מבחינת הטיה פוליטית, אלא מבחינת להגביר את החסד והאכפתיות על פני הגבורה, הדין, המצוקה, הטמטום, הטימות והאנוכיות. זה בעצם המהות של העבודה של כל אחד מאיתנו. עכשיו, הדין הזה מתמקד, כמו שאמרנו, זה כבר כמה פרשות שנמשך הדיון הזה באותו דין, אז יש לנו שוב את התזכורת, גם בפרשה הזאת, של בנות צלופחד, חמשת בנות צלופחד שהם כנגד, לפי המקובלים, מצפח, האותיות הסופיות, האותיות של הדין, בגימטריה 280, והנה זה האותיות עין ריש יוד, שזה היכולת לעורר את השמחה ואת האהבה ואת התקווה ואת האמונה, ואת ההשתוקקות כאשר האדם נופל בתוך הדין והקליפות, ורק אז הוא מצליח לעורר ולהוציא את עצמו מתוך הקליפה, ולהוציא את כל הניצוצות שנפלו לתוך הקליפה, שבגללם הוא עובר עכשיו את כל התחושה הזאת של דין וכלא, וכל הדברים שקשורים למיצרים ומצוקה וכן הלאה, וזה מה שמכריח אותו רק על ידי התעוררות בשמחה, באהבה ובהשתוקקות. אז הוא מצליח לצאת ולהתעלות, ובדרך הוא מושך ומעלה גם את הניצוצות שנפלו לתוך הקליפות, אם זה בחטא האדם הראשון, אם זה בחטאים של דורות קדומים, ואם זה בחטאים שלו עצמו באופן אישי פרטי. פה יש לנו את העניין, את התיקון פה, זה עין ריש יוד. יש עוד תיקון, יוד למד יוד, שזה גם כן, דיברנו על כך בשבוע שעבר, להעלות את ניצוצות שנפלו לקליפות בחזרה לעולם הקדושה. עכשיו, יש לנו גם בפרשה הזאת את המלחמה במדיינים. והמלחמה במדיינים, ודיברנו על כך רבות, חמשת מלכי מדיין מסמלים את חמשת הדינים כנגד חמשת הספירות העיקריות של זרנפין, שיש שם חמישה דינים, יש גם חמישה חסדים, אבל שהדין שולט, אין תיקון. והם בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד של הדין של החסד של הזרנפין. אלה חמשת הדינים, זה בגימטריה 5 כפול דין, זה 320. 320 זה נקרא שח דינים, שזה שם עצם כללי שמציין את כל הדינים, את כל הניצוצות שנפלו לקליפות עם החטא של אדם הראשון, זה בעצם מציין כשם עצם כללי את כל הפרויקט הגדול של המין האנושי, שמהו? להוציא את אותם ניצוצות של קדושה מתוך הקליפות. שהמסע שהמין האנושי עובר כולו, בהנהגה של עם ישראל, שעם ישראל נבחר להנהיג את המסע הזה, ביציאת מצרים, בעצם המסע של להפוך את הטמא לטהור, את החושך לאור, את האי צדק לצדק, ונכון, נראה שאנחנו עכשיו בדין קשה, מסוכן, שמסביב פשוט נראה שהמין האנושי, שהעולם כולו מאבד את שפיותו, לא באופן זמני, זה נראה מצב שהולך ומתפרק, שכל אמות המידה של צדק ואיזון שהיו במשך לפחות ממלחמת העולם השנייה, מתפרקים לנגד עינינו, אבל לא להתייאש. כשאנחנו שמים לב היום כמה צבועים היו המוסדות שבעצם ניהלו את הצדק העולמי, כמה זה היה מבוסס על שקר וצביעות, זה איכשהו תפקד, אבל זה מנע. האם כל המוסדות של האום, אחרי שהייתה החלטת החלוקה, ומדינת ישראל הצעירה הותקפה על ידי עולם של מאות מיליונים של ערבים, האם האום בא והגן על מדינת ישראל, או אפילו תמך בה בשיצוע? ממש לא. להפך, רק הפריע. אמברגו נשק, חרמות וכן הלאה. כאשר ישראל נסוגה אחרי מלחמת סיני, מסיני, ועם ערבויות בינלאומיות, בעיקר של אמריקאים, שבשום פנים ואופן היה גם צבא של האום בסיני כדי לשמור על הפסקת הנשק. אבל כאשר המצרים ביוהרה עצומה הכריזו השכם והערב ב-67' שהם הולכים לזרוק את כל היהודים לים וכל שיירות מצעדים בכל ארצות ערב של שנאה ורצח, ואז פשוט חיל האום עזב, ולמרות שהמצרים איימו להשמיד את עם ישראל, האום לא עשה שום דבר. לא האום, לא האמריקאים, אף אחד. אף אחד. איפה היה פה צדק? ואיפה האום היה כאשר הייתה הפסקת אש ושביתת נשק בין האמריקאים לבין צפון וייטנאם? וכאשר צפון וייטנאם שטפו את דרום וייטנאם נגד הפסקת הנשק, ורצחו המונים, והחריבו את התרבות שם. ואותו דבר מה שהיה בקמבודיה ו... עם הרצח עם שהיה שם, שהיה עוד יותר נורא, שמיליונים נרצחו על ידי החמר רוז', ומה עם מה שקרה ברואנדה, ומלחמות נוספות והשמדות עצור. איפה כל האומות שהיו ערבות להפסקת אש ושביתת נשק וכן הלאה? זה היה רק שהיה נוח. לא הייתה באמת כוונה. נכון. זה היה הרבה יותר טוב מה שהיה קודם לכן. הימין האנושי מתקדם, אבל עכשיו הגיע הזמן לבנות מערכת שהיא הרבה יותר יעילה, הרבה פחות צבועה, ומה לעשות, כאשר אמרנו יש ירידה לצורך העלייה, אתה חייב להרוס את המסגרת הקודמת כדי לבנות על חורבותיה את המסגרת החדשה. כמו שיש כאלה שמשילים את אורם כדי להשיג אור חדש שהוא יותר מסוגל להתמודד עם המצבים החדשים. אז צריך להסתכל על זה בצורה הזאת, ולא בייאוש, אלא רק בתקווה, בהתלהבות, בשמחה עצומה, ולהבין שכל המהפכות שיש מסביב, כל זה שמשנים את הכללים של המשחק באמצע המשחק, זה חלק מהסיפור שהמין האנושי ממציא את עצמו מחדש לקראת עולם עם ערכים שונים, עם חוקי משחק שונים, עם מוסדות שונים, עם מערכות שונות שמקרבים אותנו עוד יותר לגמר התיקון, והיום זה עוד יותר אינטנסיבי, כי אפשר לראות שרוב העולם כבר דרך הרשתות החברתיות וכולי מעורב בתהליך ומודע לתהליך. אז בואו נחזור לעניין של הטיה. אמרנו הטיה של התסריט לכיוון חיובי זה תמיד על ידי הגברת הימין על השמאל, הגברת החסד על הדין, הגברת האמונה על הפקפוק והתאווה והבלבול, האור על החושך. וזה מסביר לנו, ועל כך דיברתי הרבה בשנים קודמות, אפשר לראות את זה בפרשות מטות מסעי של שנים קודמות, אני לא אכנס לזה יותר מדי עכשיו, כל העניין של למה להתחיל עם התרת נדרים. אם אנחנו מסיימים עכשיו את השנה ומתחילים בימים האלה להתארגן, לארגן את עצמנו לקראת החשבון נפש, לקראת השנה החדשה, אחד מהרגעים החשובים ביותר בבנייתה של השנה החדשה זה כל נדרי. ומי שקורא את הלימוד בפרשת פנחס על כל נדרי. קראנו את זה רק אתמול. ושם מדובר היתר נדרים פורחים באוויר, ופה אם אנחנו נכנסים לפירוש על מטרת נדרים, ואנחנו רואים אצל המפרשים אותם מטבעות לשון שמופיעים בזוהר על התרת, על כל נדרי, ואת הקשר, ואיך בעצם כל הסיפור של כל נדרי זה, והשם יסלח לה, מה שמופיע פה, שעל ידי החסד של בורא עולם, החסד העליון, מה שקראנו עכשיו, במילים המתוקות של האוהב ישראל, אנחנו על ידי זה שאנחנו מעוררים את החסד העליון, אנחנו מתאים את הנדר הפורח באוויר לגורל אחר, זו הבחירה החופשית. לשנה חדשה שהיא מתוקה, מלשון המתקת הדינים שהציקו לנו באולי אלפי שנים, שנים, גלגולים, אולי רק בשנה האחרונה. ולכן מופיע עניין, כי בעצם יש פה רש"י מדהים, שאומר רגע, מתי האבא יכול להתיר את הנדרים שמופיע פה דבר מוזר? בן אדם שנודר נדר, במדבר למד, פסוק ג', איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבע שבועה לאסור יסר הנפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אסור לו לחלל, כלומר לעשות חלול, את הנדר או השבועה שלו, מה שהוא נודר הוא צריך לעשות. אבל אם זה אישה, ואבא שלה או בעלה שמעו אותה נודרת, הם יכולים להפר את הנדר. והשאלה היא, מתי הם יכולים להפר את הנדר? אומר רש"י, מילים מדהימות. ואישה כי תדור נדר לאדוני, ועשה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה ועשרה, שרסה נפשה, זה פסוק ד' וכולי, ואם איני אביה אותה, ביום שומעו כל נדריה, הוא מפר לה את הנדר, לא יקום, ואדוני יסלח לה. השם יסלח לה, זה בעצם המילים של יום כיפור. ושואל רש"י, כמו שאמרנו מקודם, איך זה יכול להיות? למה? השאלה היא כזאת. אמרו רבותינו, רש"י בעצם מצטט כאן מהמדרשים. ומה הוא אומר? אמרו רבותינו, מה זה בינוריה? מתי הוא יכול להפר את נדריה? לא קטנה ולא בוגרת. שהקטנה אין נדרה נדר. אם היא מתחת לגיל 12, הנדר שלה לא נחשב, כי היא בכלל לא בוגרת ואין לה שום אחריות. אז לא צריך להפר, כי אין זה נדר. הבוגרת אינה ברשותו של אביה להפר נדריה. ברגע שהיא בוגרת, ברגע שהיא עברה את גיל בת מצווה, היא בן אדם בוגר עם בחירה חופשית, אבא שלה לא יכול להפר את הנדר. ואז איזו קטנה? אמרו רבותינו, בת י"א שנה ויום אחד. כלומר, כל הפרשייה הזאת זה רק על סיפור של יום אחד בחיים של אישה. מה הסיכוי שהיא תידור נדר באותו יום ואבא שלה ישמע או בעלה? אלא זה בא להראות לנו שיש פה, זה העניין, מדובר פה על משהו הרבה יותר גדול. ועל כך למדנו על העניין של כל נדרי, איך אדם מטה את מסלול חייו. שאותו נדר שאומר סיבה ותוצאה. אם בחוקותיי תלכו. אם אדם עבר על החוק של המיקום, וכתוצאה מזה הוא אמור לקבל את התוצאה, את הגזרה שנגזרה עליו כתוצאה מהמעשה שהוא עשה. לא בגלל שמישהו מלמעלה רוצה להתנקם בו, אלא אלה מחוקים של סיבה ותוצאה. אם אדם אוכל, נניח, או שותה בנזין, זה לא עונש מלמעלה, שזה יגרום לו לבעיות עצומות במערכת העיכול ובכל הגוף, יכול להרעיל אותו. ברור. זה החוק של היקום, ככה היקום עובד. אבל עוד אפשר להטות את זה אם האדם משנה. איך להטות את הגזר דין? על ידי זה שהוא ממתיק את הדין. שזה לבטל את הדין. על ידי אהבה של בורא עולם, על ידי תשובה, הגברת הימין על השמאל. ועכשיו באותו עניין, פרק למד א', וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כלומר, המלחמה של ישראל במדיינים, למה היא צריכה להיות מצוינת פה? כי זאת מלחמת עולם, תמיד אנחנו חייבים להילחם נגד אותם כוחות שנקראים חמשת מלכי מדיין. זה כוחות שאנחנו מתמודדים איתם כל רגע ורגע בחיים שלנו. הדינים האלה שמורידים אותנו מהפסים, שגורמים לנו, מה שנקרא, אין אדם חוטא אלא אם קפצה עליו רוח של שטות. מתי קופצת עלינו רוח של שטות? שנתנו לדין להשתלט עלינו. ואז אנחנו עושים דברים שאחר כך אנחנו צריכים לבקש סליחה מעצמנו, מבורא עולם, מכל העולם, מכל היקום. זה לא... זה הדין שבו אנחנו צריכים להילחם, וזו מלחמת חורמה, מלחמת עולם, יום יום, שעה שעה, שכל התפקיד של כל המצוות זה לתת לנו כוחות על כדי להתמודד עם אותם דינים, להמתיק אותם, להמשיל, להכפיף את הימין על השמאל, את הטוב על הרע, את האור על החושך. זה בעצם עיקר הסיפור. עכשיו, מה הם עוד הכלים שאנחנו מקבלים? לכן מגיע פרשת מסעי, שהיא מתחילה עם אותם 24 מסעות, 42 מסעות שעם ישראל עושה מיציאת מצרים עד שהוא מגיע וחונה מול ירדן יריחו. ואותם מבית מסעות מוצפנים, מסבירים לנו המקובלים הקדושים, ב-42 במבית אותיות הראשונות של הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, עד הבית של ובוהו. יש 42 אותיות. ה-42 אותיות האלה הם על ידי נוסחה מאוד סודית מתמטית, ממירה את אותם 42 אותיות מבראשית עד בית של ובוהו, מבית לבית, ל-42 אותיות שנקראות שם בן מן בית. המסורת, אין הוכחות לזה, אומרת שרבי נחוניה בן הקנה, תנא מהמאה הראשונה, קצת לפני רבי שמעון, כותב את המילים של תפילת תנא בכוח, שבעצם ראשי התיבות, אלו הם מה שנקרא אקרוסטיכון, או ראשי תיבות של התפילה, הם אלה בעצם של שם בן מ"ב, והיה צריך להצפין אותו. ואיפה תצפין אותו? לפעמים מצפינים משהו בצורה כל כך יעילה שלא מוצאים אותו. היה צריך להצפין את זה במקום גלוי שאף אחד לא יחשוב, ולכן לכן מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, אין הוכחה שזה הוא, אבל כנראה זה תנא כתב את התפילה הזאת, שמה שחשוב בתפילה זה ראשי התיבות. והראשי התיבות האלה הם בעצם אחד הכוחות העצומים ביותר של להפך את הדין לרחמים, של לצאת מתוך, להוציא את עצמנו מתוך הקליפה אל השפע ולגאולה. כפי שדיבר איתנו, כפי שהסביר לנו במילים כל כך מדהימות אוהב ישראל, ולכן שהוא דיבר על השלוש ידות, שלוש ידיים של ההצלה, הוא בעצם מתכוון, כמו שאנחנו רואים, לשם בן בית, שזה מופיע כתפילה שרוב העולם היהודי מתייחס אליה די בזלזול. עד שהגיע עובדיה חממה והלחין הזה מנגינה שהפכה להיות לכמעט המנון שני בארץ ישראל, התפילה הזאת הייתה די באלמוניותה. אבל מה שחשוב, שאנחנו רואים את זה ברוב הסידורים, שהתפילה הזאת מופיעה, היא מופיעה בצורה שאנחנו רואים פה בשקף, בשקופית מולנו. כאשר מופיע ענה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, בסוף השורה מופיע ראשי התיבות א' ב' ג' י' ת' צ'. וזה מופיע אצל סידורים אשכנזים וספרדים, וכל הדפוסים של המאות שנים האחרונות, כך זה מופיע. כי בעצם כל המהות של התפילה זה אותם ראשי תיבות, שיש לנו שישה בכל שורה, שבע שורות, 42. עכשיו, מהו הסוד? מהו התפקוד של שם בן מבית? זה השם שנועד לעלות, להיות מעלית בין העולמות, שמעלה אותנו מעולם לעולם, ובעיקר, הכי חשוב, לעלות אותנו מהמקום של הצרה, המצרים והצוקה. עכשיו, ישנם שלושה סוגים של שם בן מ"ב. הסוג האחד המוכר ביותר זה הסוג של א' ב' ג' יותר צדיק, זה השם מ"ב שראינו קודם בתפילת האנה בכוח. עכשיו, הכוח שלו זה כשאנחנו אומרים את האנה בכוח ומכוונים, מתרכזים על ראשי התיבות בסוף כל שורה, אנחנו בעצם מתמקדים ורוצים ומשתוקקים שבורא עולם, אנחנו בעצם אומרים, אבא, תרים אותי למעלה. ואיך הוא מרים אותי למעלה? על ידי שלוש ידיים. שלוש ידיים שמופיעות ביציאת מצרים. שבעצם הניצוצות הקדושים שהם עם ישראל, הוצאו והועלו מתוך ערוות הארץ מיצר, מיצרים, מצרים. ולכן היו פה היד הגדולה, היד החזקה, היד הרמה. יד זה גם מספר, י"ד. שלוש פעמים 14, שלוש פעמים י"ד זה 42. ולכן כאשר אנחנו אומרים את תפילת האנה בכוח, ואנחנו אומרים, אבא תרים אותי למעלה, אני בעצם מתכוון שבורא עולם ירים אותי, ושלוש ידיים מרימות הרבה יותר טוב מאשר שתי ידיים. ימין, שמאל ואמצע. לכן שהוא אמר לישר, היד הרמה, כי היד הגדולה, גדולה, זה חסד. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. היד החזקה זה הגבורה. היד הרמה זה התפארת, זה הקו הישר. כי מתי אדם הולך בקו ישר? שהימין שלו והשמאל שלו בסינתזה, בהרמוניה. אוקיי? ואז אנחנו יכולים להתעלות ולהתרומם מעל. כלומר, זה לא שאני מבטל את השמאל, אני בעצם איפכא ואיתקפיא, אני הופך אותו וכופה אותו ושולט בו ומשתמש בו וממיר אותו מרע לטוב. ואז אין רע. הרע לא נעלם והתפוגג לו. אני עכשיו הופך אותו, משתמש בו לטוב. זה העלייה מעשייה אל היצירה. ולכן אומרים טענה בכוח בתחילת שחרית, ולכן אדם שהוא רוחני ומחשיב את עצמו רוחני, למה בתחילת שחרית? אדם קם משנת הלילה, והוא רוצה להתחיל את המסע של היום. איך תתחיל את המסע אם לא אמרת אנה בכוח? אם לא התכוונת בכל הכוח, אבא תרים אותי למעלה. ועל ידי האמירה של אנה בכוח, אנחנו מתחילים להתרומם, מתחילים את המסע של להתעלות מעל הבלי העולם הזה, ולהפוך את המסע ממסע של אכילה ושתייה ופרנסה וכולי, למסע רוחני שבו אני גם אוכל ושותה ומתפרנס, אבל במימד של התעלות ותיקון, תיקון עולם. ולכן בתחילת תפילת שחרית אומרים את תפילת האנה בכוח. אומרים גם את תפילת האנה בכוח בקריאת שמע של המיטה, כי עכשיו הנשמה שלי צריכה להתעלות ולעלות מהגוף אל העולם העליון בהגנה, בשמירה, כדי להיטען בכוחות, במידע וכן הלאה, שנוכל להמשיך את העבודה ביום שלאחריו. אז כדי להשתחרר מהגוף, לא רק שכדאי לומר קריאת שמע על המיטה, אלא גם לומר טענה בכוח, והרי אומר סגולה, אם לא מצליחים להירדם, לחזור שוב ושוב ושוב על הפסוק של אותו לילה. כלומר, מוצאי שבת זה הפסוק, זה ביום ראשון, זה יום ראשון כבר, אז זה הפסוק הראשון. ראשון בלילה, שזה כבר ליל שני, אז הפסוק השני, וכן הלאה עד ליל שבת, שזה הפסוק השביעי. וזה סגולה מדהימה שלא מצליחים להירדם. כי שוב, העניין של התעלות. אחר כך להתעלות יותר גבוה, הנה כאשר משה רבינו שואל את בורא עולם, מי אני אגיד ששלח אותי? כלומר, הוא שואל, זה ספר שמות, ספר השמות, באיזה שם הגאולה הזאת? ואז מסביר לו בורא עולם, הגאולה הזאת מגיעה מעולם בריאה. והשם ששייך לעולם בריאה זה שם אהיה. ולכן הוא אומר, אהיה אשר אהיה. תאמר אהיה שלח אתכם. אהיה אשר אהיה. אהיה זה 21. אהיה אשר אהיה זה פעמיים אהיה זה 42. 42. ויש שם עוד יותר גבוה, שזה השם של התעלות לעולם אצילות. וכאן אנחנו רואים שלוקחים את שם י' ק' ו' ק', שם השם. יש בו ארבע אותיות. וכאשר כותבים את המילוי שלו, כלומר אומרים כל אות בשמה, וכותבים י' זה י' ו' ד', ה' זה ה' וי', ו' זה ו' י' ו', ה' זה ה' וי', עכשיו זה 10 אותיות. וכאשר עכשיו עושים את זה פעם נוספת, שוב מפצלים כל אות בשמה, מה שנקרא מילוי. אני שוב כותב את השמות של האותיות. י' ו' ד', ה' וי', ו' י' ו' וכן הלאה. יש לי עכשיו 28 אותיות. יש לי 4 ו-10 ו-28. שוב 42. פה יש לנו כלי אדיר שמשתמש בזה, וזה הקדיש. אז עכשיו הקדיש, יש בו ארבעה מילים, התגדל והתקדש מרבה, ארבעה מילים, י' כ' ו' כ'. לכן זה שמי רבה, השם הגדול, זה י' כ' ו' כ'. בעלמא דברא קראותי ואמליך מרותי ועצמא וגנה ויקרא משיחי, זה 10 מילים, לפי הארי הקדוש. ועכשיו יש מרבה מברך לעלם עמי עלמיה, עד אמירן בעלמא, 28 מילים. 28. 4, 10, 28, ביחד 42. ולכן אומרים את הקדיש, כדי להתעלות ממדרגה למדרגה בתפילה. ואומרים את הקדיש גם על הנפטר. תשימו לב שבבית הקברות, בדרך אל הקבר, החבר קדישה חוזרים ואומרים אנא בכוח, כמה שיותר פעמים עד שמגיעים אל הקבר. שזה כדי לתת עזרה לנשמה של הנפטר לעלות מהעולם הגשמי אל העולם הרוחני, עולם הנשמות. ולכן שאומרים את הקדיש לעילוי נשמתו של הנפטר, זאת הכוונה. אם נסתכל באמצע, יש לנו והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל. כל אחת מהשבע מילים האלה מתחילה עם ו', שש. שש כפול שבע מילים, 42. בכל מילה יש שש אותיות. כמה סך הכל? שוב 42. כלומר, שם מבית מופיע מוצפן שלוש פעמים בתוך הקדיש. כדי לתת עילוי לנו במדרגה, בין מדרגה למדרגה בעולמות של התפילה, וגם לתת התעלות לנפטר שאומרים עליו קדיש. אוקיי, גם בשמע ישראל, שהפסקה שבאה אחרי השמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, בסידורים של מקובלים, אנחנו רואים שאם נספור את המילים בפסקה הראשונה, שהיא מופיעה בתורה פרשת ויתחנן עוד כמה שבועות, יש מי ואהבת עד ובשעריך, יש 42 מילים. ולכן בסידורי מקובלים מופיעות א' ב' ג' י' ת' צדיק, קוף ריש עין סין ת' נון, כל האותיות של הענה בכוח, שם בן מבית מעל המילים של שם בן מבית. בקיצור, זה מופיע בהרבה מאוד מקומות, זה בעצם שוב הכוח שאומר הזוהר הקדוש, אתה אומר את הענה בכוח, יש עוד דרך להתכוון, זה שאנחנו כל פסוק, יש ניקוד שלא לפי הטקסט, לא לפי המשמעות. ענה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. למה בזוגות? מרזור, אתה יכול גם לכוון, כשאתה אומר ענה בכוח, אתה מעורר מלאך שרף שיש לו שש כנפיים. ענה בכוח, זוג כנפיים מתחיל לרפרף. בגדולת ימינך עוד זוג כנפיים. מתחיל להיכנס לפעולה, תתיר צורה, עוד זוג כנפיים. שש כנפיים נכנסו לפעולה. ואחרי שסיימנו שבעה פסוקים משבעה מלאכים, עם 42 כנפיים, יש המראה. ולכן אפשר לומר אנא בכוח כל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו תקועים ללא מוצא, שאנחנו נחנקים במיצר. מן המיצר קראתי, איך תקרא? ענה בכוח גדולת ימינך, זה אין הגבלה כמה פעמים אפשר לומר את זה. כל פעם שאנחנו צועקים את הענה בכוח, אנחנו אומרים, אבא, תרים אותי. וזה בעצם, איך אומרים, רוצה הקדוש ברוך הוא בתפילתם של צדיקים, כי אנחנו צריכים להתעלות בשמחה, בהשתוקקות, בהתעוררות אל בורא עולם, ואז כשאנחנו עולים לשם בהשתוקקות הזאת, אנחנו מושכים אחרינו את כל הניצוצות שכלואים באותו מיצר שאליו נפלנו, ואז אנחנו כבר לא תקועים. כי ברגע שהעלינו את כל הניצוצות שקשורים לאותו מיצר, אני חופשי למסע הבא, וכל עולמנו הוא המסע היפה הזה. ולכן, כל פרשות מטות, שתי פרשות מטות מסעי, בעצם פרשות שנותנות לנו את הסיכום. כל הסיפור של ארבעה חומשי תורה עד עכשיו, כל הסיפור של התורה מבראשית ועד עכשיו, זה התחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמם ב', ומסתיים שוב ב-42 מסעות שבני ישראל עשו מיציאת מצרים עד ידי יריחו, שוב שמם ב'. שכל העבודה שלנו יום יום, שעה שעה, אלפי שנים, זה אותו מסע של מן המיצר, לצאת מן המיצר, להתעלות, ורק על ידי התעלות רוחנית. ובעזרת השם נעשה ונצליח וננצח, זה הניצחון האמיתי היחיד. בהצלחה לכולנו.
וואו.